הכל חי אונליין 93fm.co.il יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי, הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
שלום לכם מאזיני רדיו קול חי. אנחנו השבת בפרשת כי תצא, העמוסה יותר מכל פרשיות אחרות של התורה, בשפע של דינים ומצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, בכל תחומי החיים ממש. אני רוצה להתמקד בסיפה של פרשת כי תצא, זה המפטיר, שאותו אנחנו קוראים שלוש פעמים בשנה. קוראים אותו קודם כל כאחרון, שביעי ומשלים של הפרשה, קוראים אותו בחזרה כמפטיר לפני ההפטרה, וקוראים אותו גם כן בשבת שלפני פורים. ועל שם הפרשייה הזו נקראת אותה שבת, שבת זכור. ואני מתכוון כמובן לפרשה האחרונה האומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. והציווי הוא בניח השם אלוקיך לך וכולי, מחות תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. על הקטע הזה אני מבקש להתמקד היום. שלוש פעמים בשנה קוראים את אותם הפסוקים, זה לא דומה לשום פרשה אחרת כמעט. כמובן שזאת הברכה חוזרים וקוראים הרבה פעמים כדי לזכות את כל באי בית הכנסת בעלייה לתורה בשמחת תורה. אבל פרשת זכור יש לה משמעות לדורות, גם במובן הזה שהיה עמלק בדורנו, שהייתה לו מטרה כמו עמלק הראשון. מה היה? ולא ירא אלוקים. זה לא מסתכם רק בהתנכלות פיזית לבני ישראל ובדור שעבר לעם ישראל, אלא זה גם בהתנכלות הרוחנית, כדי להביא למצב כזה שעם ישראל חלילה יאבד את עצמו וגם את זהותו היהודית. ולמה אני מתכוון? יש פסוק בתהילים ששם נאמר בפרק פג, כאשר נועצו כל הגויים יחד לאמור, לכו ונחידם מגוי את עם ישראל ולא ייזכר שם ישראל עוד. יש פה שתי מטרות. הגויים הללו, העמלקים האלה, הציבו לעצמם א', מטרה ראשונה, לכו ונכחידם מגוי, מהיות עם, להשמיד אותם, חס ושלום, להחריט אותם, אותם ואת זרם אחריהם. אבל יש להם מטרה נוספת, ולא ייזכר שם ישראל עוד. לא רק שהם עצמם יובדו פיזית, אלא שהשם ישראל, הזהות המיוחדת של עם ישראל, אף היא תיכחד ותושמד מן העולם, ולא ייזכר שם ישראל עוד. עובדה מעניינת, המלאק של דורנו, הנאצים ימח שמם, 10 חודשים לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה, לפני שהם פלשו לפולין והחלו את המלחמה, בדיוק השבוע. בדיוק השבוע זה היה בפרשת כי תצא בתף ריש צדיק תת. השבוע לפני 77 שנים. אבל 10 חודשים לפני שפרצה המלחמה, הפוגרום הראשון שעשו היה ליל הבדולח. מהו ליל הבדולח? זה שם מחובס כזה. שם כזה דיפלומטי לפשע היום ונורא, שבלילה אחד, בצורה יזומה, שיטתית ומתוכננת, הרסו למעלה מ-1,000 בתי כנסת ברחבי גרמניה. קראו לזה ליל הבדולח כי ניפצו את מנורות הבדולח הקריסטליים של בתי הכנסת. בגרמנית זה באמת נקרא קריסטל נחט, הלילה של הבדולח. אבל הרסו בתי כנסת, שרפו באש ספרי תורה, ספרי קודש, הרגו 3,000 יהודים, וקלעו במחנות ריכוז 30,000 יהודים אחרים. זה כל זה ככה בלילה אחד, בין מה שהיה 8-9 בנובמבר 1938 למניינם. במהר ראתה פה גרמניה הנאצית את מרכז הכובד של העם היהודי, בבית הכנסת. הם לא הלכו אז בצורה יזומה נגד הבנק של רוטשילד, נגד החנויות של היהודים שמילאו את רחבי גרמניה, נגד הקליניקות של הרופאים, רופאים שבכוחם ובכישרונם הצילו חיי מיליונים מהעם הגרמני במשך השנים. הם לא פשטו על כל אלה, לא משרדי עורכי הדין ולא רואי החשבון, לא הסופרים, בתי הכנסת. כי בכך הם חשפו את מטרתם העיקרית. לא ייזכר שם ישראל עוד. המלחמה הייתה לא רק מלחמה פיזית, אלא מלחמה רוחנית. לא רק מלחמת השמדה, אלא גם ניסיון לשמד רוחני. זוהי התופעה שנקראת עמלק. עמלק זה לא שבט אחד מסוים בין אליפז בין עשיו, שזה באמת המקור שלו. אליפז הוליד את עמלק. אליפז היה בנו של עשיו כזכור. זאת לא תופעה של שבט אחד, של משפחה אחת. זאת תופעה שיש לה עד היום ממשיכים, ועמלק יש אולי בכל דור ודור. אשר קרחה בדרך. קרחה זה גם מלשון מקרה, אבל זה גם מלשון קרירות. רש"י מביא את המשל היפה, שאחרי 10 המכות, ואחרי נס קריאת ים סוף, שמעו עמים ירגזו, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום אליהם מואב וחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען. כולם פחדו פחד מוות. רחב אומרת לשני המרגלים 40 שנה מאוחר יותר, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. 40 שנה אחרי זה, המאורס רשם את רישומו, למרות שלא היו אז לא עיתונים, ולא רדיו, ולא טלוויזיה, ולא כל הדברים האלה, ולא כל האינטרנטים, אבל מפה לאוזן, 40 שנה מחלחלת עדיין התופעה של קריאת ים סוף. והם פוחדים מזה. היחידי ששבר את החומה הזאת, חומת המגן הזאת, של העם היהודי, ניסה לשבור יותר נכון, ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך זה השוליים, הן פיזית והן רוחנית, תמיד יש אנשים בשוליים, ולא ירא אלוקים. והמטרה הייתה לאשש את מה שכמה מבני ישראל אמרו קודם, היש השם בקרבנו, עם עין. כלומר, פה אתה רואה סימנים שהם התכוונו לא רק לפגוע בנו גופנית, אלא לפגוע באמונה שלנו, בזהות שלנו, כיהודים מאמינים. וזאת עשו גם בני עמלק של דורנו, כפי שאמרתי, לדוגמה רק, ליל הבדולח שקדם ב10 חודשים לפרוץ מלחמת העולם השנייה. משה רבנו מצווה עלינו בשם השם, זכור את אשר עשה לך עמלק, ובסיום לא תשכח. תשאלו, הרי זה אותו דבר. זכור זה אותו דבר כמו לא תשכח. אם תזכור, אז לא תשכח. אם לא תשכח, אז ודאי תזכור. למה יש צורך גם במצוות עשה, וגם במצוות לא תעשה? העשה הוא קודם כל בדברים מעשיים שיש לעשות כדי לזכור. למשל, כשאומרים קדיש, זוכרים. כשלומדים משנה, אותיות נשמה, זוכרים. כאשר יושבים שבעה, זוכרים. כאשר מצבה, 30, יום זיכרון, נרות נשמה, זוכרים. וכל אלה הן תופעות של יזכור, זכור בפה, כך אומר המדרש בספרי, זכור בפיך, להזכיר את אשר עשה לך עמלק. אבל נוסף לזה יש לא תשכח, זה בלב. הזכירה היא בביטויים מעשיים, איסור השכחה הוא יותר בליבו של כל אחד. אבל אני אספר לכם דוגמה אחת, דעתי מאוד מרגשת, שאולי בדורנו המשמעות שלא תשכח קיבלה פירוש נוסף. מורי חמי, הרב יצחק ידידיה פרנקל, זכר צדיק לברכה, שבימים האלה חל יום הזיכרון לפטירתו, רבה ראשי של תל אביב יפו, נסע לפני שנים רבות, כ-50 שנה, נסע ללוס אנג'לס, לגייס תרומות להקמת בית היתומים שהוא עמד בראשו. אחרי השואה היו פה לא מעט יתומים, בית יתומים לבנים בשכונת יד אליהו בתל אביב, בית יתומים מקביל לבנות ברחוב אלימלך ברמת גן, כשהמרכז המשרד היה בתל אביב ברחוב מזה. ראש ההנהלה בהתנדבות מלאה, רב שכונות הדרום, הרב יצחק ידידיה פרנקל. הוא נוסע ללוס אנג'לס לבקש תרומות. היה שם ארגון של יהודים שהתארגנו יחד וקראו לעצמם מועדון 1939. שם המועדון היה התאריך הלועזי בו פרצה מלחמת העולם השנייה. ויודעים, כולם היו ניצולי שואה, אז קראו לעצמם 1939, לא לשכוח. אליהם בא הרב פרנקל זצ"ל לבקש שיעזרו בתרומה להקמת בית היתומים, בתי היתומים. היה שם יהודי אחד שהכיר את הרב פרנקל מילדות, מנוער, בן עירו. היהודי הזה שכל את אשתו וילדיו בשואה, הוא עצמו ניצול ושרד את אושוויץ, הגיע אחרי המלחמה לארצות הברית, מניו יורק ללוס אנג'לס, שם נכנס לעסקי נדלן, בנייה, נהיה קבלן גדול, שם מצוין היה לו, סכום אדיר עמד לרשותו, הוא היה מעשירי העיר, והיה לו שם טוב גם של נדיב לב, הכל לטובה. הוא נשא אישה בזיווג שני, והיה נראה שעולמו התמזל, שפר גורלו והכל בסדר. אבל היה רזה מאוד, ממש אור ועצמות, והיה נראה חולה, ועיניו היו כבויות, נטולות רוח חיים. הרב פרנקל מיד פגש אותו, נפלו איש על צברי רעהו, נזכרו בימים עברו, ואז ברגע אחד שהם היו ביחד ולבדם, שאל הרב פרנקל את האיש, ינקל, תגיד לי את האמת, מה מצב הבריאות שלך? ברוך השם, הכל בסדר. אתה נבדק, וכן, יש לי בדיקות קבועות, הכל בסדר. סלח לי שאני מתערב, אבל נראה לי שאתה חסר רוח חיים. מה הסיבה? ולמה אתה לא אוכל? תראה איך אתה נראה. אתה נראה, הוא אמר, כמו גרוגרת של רבי צדוק. ואז נפרץ הסכר אצל אותו ינקי, זכרו לברכה. הוא אמר לרב פרנקל, לך אני אגיד את האמת, אפילו מאשתי הסתרתי אותה. היא שמעה ממני לפני שהתחתנו אילו מאכלים אני אוהב. בכל יום שאני חוזר הביתה מעבודה, על השולחן אני מוצא בטוב טעם ארוחים כל התבשילים שאמרתי לה לפני נישואינו. היא הולכת לקראתי בכל. אני מתיישב אחרי יום שלא אכלתי דבר, לוקח את הסכין והמזלג או הקף ליד, ורוצה להכניס משהו אל פי, ואז היא ניצבת מולי. היא, זאת מירלה, הייתה לי בת שבגיל 12 גבעה ברעב בזרועותיי. ומול עיניי, שאני רוצה כבר לאכול, היא מושיטה זרוע לתוך הפה שלי, מגיעה הזרוע, זרוע עקומה, אור ועצמות בלבד, ואומרת לי ביידיש, תאטה, אבא, אשתיקה לברויט, חתיכת לחם, תן לי פרוסת לחם, תאטה. ברגע שאני רואה אותה מול עיניי, ושומע את הבקשה הזו, אני לא מסוגל להסתכל על אוכל, אני מסית הצידה את הצלחת, מבקש סליחה מאשתי וקם מהשולחן. הרב פרנקל שסיפר את זה כשחזר מארצות הברית, הוא אמר לי, אתה רואה? אולי לזה, גם לזה, התכוונה התורה הקדושה, שראתה את הכל מראש, ואמרה, זכור זו מצוות עשה. לא תשכח, זה גם מצוות לא תעשה, אבל זה גם איום, כמו נבואה. לא תשכח, לא רק שאסור לשכוח, לא תשכח, גם לא תוכל לשכוח. גם אם תרצה לשכוח, ותקים בית שני, ותשקע בעולם העסקים, ותעשה חיל, ותלך מעלה מעלה. אבל הכללה האיומה היא, לא תשכח, אתה לא תוכל לשכוח את אשר עשה לך עמלק. זה גם זכור כציווי, וגם לא תשכח כתוכחה איומה ונוראה. לסיום הדברים האלה על פרשת זכור, שהיא המפטיר של פרשת השבוע כי תצא, אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם, שהמילה הראשונה היא בלשון יחיד, זכור. אבל מיד בהמשך אותו פסוק, את אשר עשה לך עמלק, עדיין לשון יחיד, בדרך בצאתכם ממצרים. לא בצאתך ממצרים, אלא פתאום עובר ללשון רבים. למה באותו פסוק התורה עוברת מלשון יחיד ללשון רבים? הרעיון הוא שגם אם מדינה קורטת בריתות, גם אם ממשלה מחליטה לקבל פיצויים ושילומים וכספים וגם עזרה בנשק וגם קונה צוללות וההכרח בל יגונה, יש חשבון של הכלל, של הציבור, של המדינה, ויש גם את החשבון האישי של כל פרט ושל כל יחיד. גם בחשבון הכללי הזה, אל תשכח אתה הפרט את אשר עשה לך עמלק. לא להסתתר מאחורי התשובה, התירוץ, אם המדינה שולחת שגריר וקולטת שגריר משם, ואם נוסעים הכה והתם, והם ידידים שלנו, והם תומכים בנו, ולפעמים אפילו מצביעים לטובתנו באום, אז בוא נשכח. בוא נפתח פרק חדש. בוא נגיד הכל חדש, הכל השתנה. אז גם בדרך בצאתכם ממצרים, כשמדברים אל האומה, כשמדברים אל הציבור, יש את הדגש על החשבון האישי. זכור את אשר עשה לך עמלק.
עכשיו איתכם יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
השבת פרשת כי תצא, אנחנו אומרים ולומדים את הפרק השני של פרקי אבות במחזור הרביעי והאחרון לשנת תשע"ה. אחת המשניות הבולטות אולי בפרק הזה, דבריו של הלל. אני לא אכנס כרגע לדיון אם מדובר על הלל הזקן או הלל בנו של רבן גמליאל ברבי. כנראה שזה הלל הזקן לפי המשך הדברים, לפי המשנה שאחריכן, אבל בואו נראה מה הוא אומר פה במשנה הזו. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. משנה יחסית ארוכה, יש בה חמישה דברים. הדבר המשותף לכל החמישה, קודם כל, מבחינה לשונית, כל חמשת הקטעים פותחים באותה מילה, אל. אל תפרוש מן הציבור, אל תאמין בעצמך, אל תדין את חברך, אל תאמר דבר, אל תאמר לכשאפנה אשנה. חמישה דברים שהלל אומר, אל. זאת אומרת, לא תעשה. הדבר הראשון, אל תפרוש מן הציבור. יש לזה משמעויות רבות. קודם כל, לא לפרוש מן הציבור בנושא של תפילה. אני יכול להתפלל ביחידות ואני יכול להתפלל עם הציבור. אינה דומה תפילת היחיד לתפילה בציבור. על זה דבר ראשון שמצווה הלל, אל תפרוש מן הציבור. אנחנו מכירים אפילו פסוק שאומר, בעת רצון עניתיך, ואני תפילתי לך השם עת רצון. מתי היא עת רצון? כאשר הרבים עומדים בתפילה. שנאמר, הנקל כביר לא ימאס. תפילתם של רבים שמתכנסים, יש ערוץ ישיר פתוח אל כיסא הכבוד, ושום דבר לא חוצץ בפני תפילתם של רבים. אם אפשר להגיד את התפילה, במיוחד אנחנו עכשיו באלול, ולקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, תקופת הסליחות, שמע קולנו, בלשון רבים. כל הדברים האלה, השיבנו השם אליך ונשובה, כל התפילות של אבינו מלכנו שנאמרות ברבים, יש להן משקל עודף, ולכן ההוראה הראשונה, אל תפרוש מן הציבור בנושא של תפילה. דבר שני, אל תפרוש מן הציבור כשהציבור מחליט להירתם לדבר צדקה, לבנות בית כנסת, לכתוב ספר תורה, להכנסת קלה, למקרה של פיקוח נפש, מגבית. אל תפרוש מן הציבור. אנחנו אומרים אגב לפני תקיעת השופר 7 פעמים את פרק ממזיין בתהילים. מה כתוב שם? נדיבי עמים נאספו, עם אלוקי אברהם. כאשר כל העם כולו מתאסף, זה נקרא נדיבי עם אלוקי אברהם, כולם ביחד. אל תפרוש מן הציבור, תן גם אתה את חלקך. דבר שלישי כמובן, אל תפרוש מן הציבור, לא עלינו בעת צרה. זאת אנחנו למדים, קודם כל מהקדוש ברוך הוא, במחל זה הסנה, וירא אליו מלאך השם בלבת אש, מתוך הסנה. לאמור, אמו אנוכי וצרה. אני רואה את שבעת בני ישראל, אני רואה את זעקתם, אני רואה את סבלם, אני רואה את קושי השיעבוד. הם כמו הסנה שבוער באש, באש של גזרות, ואני בפנים. אמו אנוכי בצרה. את הלקח הזה למד היטב משה רבנו באמת. מול הסנה הבוער הוא שואל מדוע לא יבר הסנה, והתשובה היא שהשם מצוי שם ולא ייתן לסנה הזה לכלות. להיגמר. משה רבנו, ויגדל משה בבית פרעה, וייצא אל אחיו, ויר בסבלותם, שנתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. ולכן הוא מיד מתערב, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כובחו ויר כניש ויח את המצרי וכו'. למחרת גם הוא מתערב. רשע, למה תכה רעך? כשהוא רואה שני אנשים נעברים, ניצים, מתערב, אכפת לו. הוא לא פורש מן הציבור. הוא מרגיש אל הציבור אחווה, סולידריות ושותפות גורל. יש משמעויות נוספות לאל תפרוש מן הציבור לגבי מנהגים, לא לסתות מכולם, כולם עומדים. אתה צריך לעמוד, כולם ככה, ככה, חזל העריכו הרבה על העניין הזה של היחד. אפילו שציבור אמר מי שאמר ראשי תיבות של צדיקים, בינוניים ורשעים. בציבור יש כל הסוגים, כמו החלבנה שעריכה לא כל כך טוב, והיא נמצאת יחד עם כל 11 סממני הקטורת, פיתום הקטורת כולל גם את החלבנה. אז יש בתוכנו כל מיני, כל הסוגים, אבל זה ביחד ציבור. ושליח הציבור ומנהיג הציבור והעוסק בצורכי ציבור צריך לדעת לברור את התבן מן הקש, צריך לדעת את האומנות של רבי מאיר, שעליו נאמר רימון מצא רבי מאיר, תוכו אכל, קליפתו זרק. לדעת מה לקבל מן הציבור ומאיזה חלק מן הציבור להיות מושפע ועם מי להתחבר. ובזה מתחיל דוד המלך נעים זמירות ישראל את הפרק הראשון של תהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו. אז מצד אחד אל תפרוש מן הציבור, מאידך לדעת לברור מה כן ומה לא. כי לא כל מה שהציבור היום אומר או מדגים ראוי לחיקוי. ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. יש לזה קשר אפילו עם הביטוי הראשון, אל תפרוש מן הציבור. יש מישהו שבא ואומר, אני לא זקוק לגב של הציבור, אני לא זקוק לגיבוי של החברה, אני בעצמי אסתדר, יש לי את הכישרון, יש לי את הכישרונות, יש לי את היכולת, יש לי את הכוחות. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אדם אף פעם לא יכול להיות בטוח עד יומו האחרון שהוא אכן יישאר יציב גם באמונתו, גם בהשקפת עולמו וגם באורח חייו. עובדה, חז"ל אומרים לנו, גמרא, ינאי שימש 70 שנה בכהונה גדולה ולבסוף נעשה צדוקי. מין. יוחנן כהן גדול שימש 80 שנה בכהונה ולבסוף נעשה צדוקי. אז אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. קל מאוד לשפוט את הזולת. קל מאוד להעביר ביקורת על האחר. זה דבר מאוד קל. אם דיברתי מקודם על פרשת המלאק, והזכרתי את המלאק של דורנו, כמה אנשים באו אחרי השואה, או בתקופתה עוד, אמרו, למה הם לא לחמו? למה הם לא ברחו? למה הם לא עמדו על נפשם? למה הם התמסרו? למה הם נכנעו כל כך מהר? אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אתה היית שם, באותם תנאים, באותו מקום, באותן נסיבות, עם אותן גזירות, עם אותן מכות, עם אותו רעב, עם אותו כפור, עם אותן מחלות, עם אותם איומים, עם אותם פחדים, עם אותה אמא זקנה שלא צריך להשאיר אותה ולברוח, עם אותה ילדה קטנה שאי אפשר להפקיר אותה, אלא צריך לקחת אותה איתך. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, למקומו ממש. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע. הרמב״ם וכל הראשונים דנו במשנה הזאת מהי הכוונה. לא לומר דבר שאי אפשר לשמוע, לפי רוב המפרשים הכוונה, לומר דבר שהוא לא ברור, שהוא קשה להבנה, ואתה הולך ומלמד משהו לא מובן, מביע איזו השקפת עולם מאוד מורכבת ומאוד מסובכת, זה דבר שאי אפשר לשמוע, אתה רק מניח שסופו להישמע, אולי אחר כך הוא יבין, אחר כך הוא יגדל, הוא יקבל שכל, הוא יבין. דבר כזה שהוא לא מבין על אתר, שהתלמיד או הבן או הנכד לא מקבלים את זה בפשטות ובבהירות מיד, אל תאמר דבר כזה. אל תשלה את עצמך שסופו להישמע. אם זה לא נשמע ולא מתקבל ולא מובן מיד, תימנע מלומר את הדבר הזה. יש כמובן גם פירוש בכיוון שונה לחלוטין. אל תשלה את עצמך שאפשר להגיד סוד למישהו שהדבר הזה לא יישמע. אין דבר כזה. עוף השמיים יוליך את הכל, שסופו להישמע. אם אתה בוטח במישהו שהוא ישמור את סודך, אתה תתבדה. אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע. אין דבר כזה שאי אפשר לשמוע. וזה נאמר עוד לפני עידן ההקלטות, לפני עידן התיעוד. זה אומר עוד הלל בימי בית שני, כבר אז, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, כי סופו להישמע. והמשפט החמישי והאחרון, העל החמישי במשנה הזאת, אומר לנו הלל, מי שכבר אמר, אם לא עכשיו ומתי, אל תאמר לי שאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. יש הרבה יהודים שאתה מזמין אותם לשיעור דף היומי, או לכל שיעור אחר. אומר לו, עכשיו אני עוד עסוק. אני רוצה לעשות את המיליון הראשון. לכשאפנה, כשאני אצא לגמלאות, כשאני אפסיק לעבוד, כשאני אצא מהמסלול העסקי, אשנה. אז אני יושב ללמוד. שמה לא תיפנה. וכי אדם יודע את יומו, וכי אדם יודע את קיצו, וכי אדם יודע באיזה מצב גופני ומנטלי הוא יהיה אז, כשהוא יצא לגמלאות, כשזה. אם לא עכשיו, אי מתי. דברי הלל הקודמים מפרק א' חופפים למשנה הזאת. אל תאמר לי שאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. רבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר שאי אפשר בלעדיו בחודש אלול, אמר פעם, אדם צריך לחשוב על שלושה דברים שהם אחד, שלושה אחדים, וזה יעזור לו בעבודת השם. מה הם? קודם כל, אתה אחד. שלא תשלה את עצמך, טוב, אני יכול ללכת לעבוד, אני אעשה כסף, היי צריך ללמוד תורה, ושיננתם וכו', והגית בו, בשביל זה יש ישיבות, בשביל זה יש כוללים, בשביל זה יש תלמודי תורה, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, הם ילמדו. התורה תתקיים בזכותם. תאר לך שאתה אחד. אין על מי לזרוק את האחריות. אין על מי להישען. אתה אחד. אם זו הייתה הגישה שלך, שכל העולם רובץ על כתפיך, וכל האחריות לקיום העולם תלויה בך, ההתנהגות שלך תהיה בהתאם. דבר נוסף שאתה צריך לחשוב עליו כאחד, הדף שאתה לומד עכשיו, הפרק שאתה לומד עכשיו, הוא הפרק היחידי. זה הדף היחידי. כי הרבה פעמים אתה לומד איזה דף וקצת מתקשה להבין. אתה אומר, טוב, את הדף הזה אני לא אבין. אני מדפדף, מעלעל הלאה. אולי את הפרק הבא אני אבין יותר טוב. תאר לך שיש רק דף אחד. ואז כל הכישרונות והמרץ והאנרגיות, הכל יהיה נתון לדף היחידי הזה שלפניך. הדבר האחרון, אומר רבי ישראל מסלנט, דף אחד, איש אחד, יום אחד. זה היום האחרון שלך. כמו שאומר במקום אחר, רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיטתך. אדם יודע מתי יום אותו? לא. לכן צריך לחשוב על כל יום, כאילו זה יומו האחרון. אם אתה בדעה שזה היום האחד, אתה לא יכול לדחות למחר, זה בדיוק מה שאמר פה הלל. אל תאמר לי כשאפנה, כשאהיה פנוי, אשנה, אז אני אלמד, שמה לא תיפנה. יום אחד, וזה הדף היחידי, ואתה היחיד עלי אדמות, והכל תלוי בך.
עכשיו איתכם, יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי, הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
הייתי מבקש לסיים את שיחתנו היום במשהו אישי, אישי לחלוטין. השבוע בתת אלול מלאו בדיוק 50 שנה שנבחרתי להיות רב בית הכנסת תפארת צבי בתל אביב. תת אלול תפשין כף ה' הייתה קלפי פתוחה לשלוש שעות משבע עד עשר בערב. היו 780 בעלי זכות בחירה, אנשים שהיו להם מקומות שם לפחות לימים הנוראים, קיבלו הודעה על אלו ואלו המועמדים, יבואו לשבת לתת גם שיעור גם דרשה, אחרי זה זה עבר כעבור חצי שנה עוד פעם כדי שלא אולי שכחנו את הטעם של הפעם הראשונה, ואז הקלפי פתוח ונבחר מי שנבחר. שבת הראשונה שלי בבית הכנסת כרב הייתה בדיוק השבת פרשת כי תצא. אמר לי הגבאי מראש, יש בר מצווה ומבקשים שהרב יברך את בר המצווה. הבחירות היו ביום שני בערב, תת באלול. כבר בשבת אני צריך לעלות אל יד ארון הקודש לדבר אל ילד, אני לא יודע מי הילד, לא יודע מי המשפחה. בסביבה הזאת רחוב הרמן כהן, זה בין כיכר דיזינגוף לכיכר מה שהייתה אז מלכי ישראל, בין פרישמן לגורדון, סביבה לא בדיוק של מאה שערים, לא זיכרון מאיר. אני לא יודע מה שם הילד, אמרו לי, שם הפרטי יורם. לא ידעתי עד כמה הבית דתי, מה אני אדבר עליו, איך, באיזה אופן לפנות אליו. אמרתי מה שאמרתי, דיברתי על פרשת השבוע, כי תצא וכן הלאה, דרשה שלמה. בסוף סיימתי ואמרתי לו, הייתה לי השראה מן השמיים, סייעתא דשמיא, ואמרתי לו, יורם יקירי, שתי המילים הראשונות של הפרשה שלך, ושתי המילים האחרונות שלה, ושתי המילים הראשונות של הפרשה הבאה, שאותה נקרא אחרי הצהריים במנחה בשבת, יהיו נר לרגליך. תזכור בבקשה שלוש פעמים שתי מילים. ראשונות, אחרונות והפרשה הבאה. שתי הראשונות, כי תצא. שתי האחרונות, לא תשכח. שתי הבאות, כי תבוא. דהיינו, גם כי תצא מחגיגות בר המצווה שלך, לא תשכח כי תבוא. אל תשכח לבוא גם בשבת הבאה. אנחנו רוצים אותך פה קבוע, שתהיה אחד מאיתנו, שתהיה אתה עם אבא, עם כל המשפחה, תהיו חלק קבוע בבית הכנסת. כי תצא, לא תשכח, כי תבוא. הילד הזה הלך אחר כך למדרשייה, לא בזכות הדרשה שלי, בזכות ההורים שלו. אני איתו בקשר עד היום הזה. הוא יודע למי אני מתכוון, אם הוא שומע את דבריי עכשיו, אני מאחל לו יום הולדת ה-63. עד 120 בבריאות ובנחת. אני מכיר גם את צאצאיו. הוא יהודי של ספר, הוא יהודי של תפילה בציבור, הוא יהודי שגר בתל אביב והקים בית לתפארת עם רעייתו. שש המילים ההן מלוות אותי בדיוק 50 שנה, גם אותו. כי תצא, לא תשכח, כי תבוא. שבת שלום ומבורך.